עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה ברדיו קול חי של המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן. וגם בשעה הזו קצת בחירות, אבל אחר כך עוד כמה עניינים. אנחנו עם ישי כהן, כיכר השבת, ערב טוב ישי.
ערב טוב אבי.
מאיר הירשמן, שלום, ערב טוב גם לך מאיר.
ערב טוב.
מאיר, מה עדיף? חילוני ברשימה חרדית או חרדי ברשימה חילונית?
ברור שחילוני ברשימה חרדית, מה השאלה
בכלל? עד כדי כך?
כן, אם החילוני מגיע לרשימה החרדית, זאת אומרת שהוא מקבל את האג'נדה, הוא מקבל את העמדה של המפלגה.
אבל למה כשחרדי בא לרשימה חילונית אומרים שהוא לא מקבל את האג'נדה והוא עצמאי?
ההפך, הוא מקבל את האג'נדה של המפלגה, וזאת הבעיה, למרות שיש מקרים שבתוצאה, בשורה התחתונה, יש מעשים שהם בדיעבד, אבל הם יוצרים ערך מוסף, ובסוף יוצא מזה טוב. אני לא יכול להגיד באופן גורף שכל מועמד חרדי במפלגה החילונית בהכרח נזק, אבל מבחינת המעשה עצמו, אז גם במובן הצהרתי וגם במובן המעשי, הוא מצטרף למפלגה שהמצאה של החילוני.
טוב, ישי, מה דעתך?
תראה, צריך לומר את האמת, אבי, שאנחנו מדברים ברמזים, ואנחנו מדברים יותר על עומר ינקלביץ' ברשימת כחול לבן, ובשבועות האחרונים, מאז שבני גנץ הכריז שהיא תהיה במקום ריאלי ברשימה, בטח אחרי החיבור עם יאיר לפיד, בתחילה, עוד לפני החיבור עם יאיר לפיד, כשאני שוחחתי עם חברי כנסת גם משס, גם מיהדות התורה, הם דיברו עליה מאוד מאוד בכבוד. אמרו שלא מדובר כאן בעוד מקרה של איזה חק, אתה יודע, שמקורא לעצמו חרדי, ובכלל לא קשור לציבור החרדי. דיברו עליה על אישה ערכית מאוד, שהעמדות שלה תואמות פחות או יותר את העמדות החרדיות. אבל כמובן הסתייגו מעצם עובדה שאישה הולכת להתמודד בכנסת, בטח במפלגה חילונית וכולי וכולי. אבל לא הסכימו לתקוף אותה בצורה פומבית, לא הסכימו לדבר עליה בצורה פומבית, לא הסכימו לדבר על עצם ההתמודדות שלה. מה זה חיבור עם יאיר לפיד, של בני גנץ ויאיר לפיד, מדברים על זה אחרת. מדברים על כך שיש כאן אישה. עכשיו, אתה יודע, אני מקבל ביקורת בשעות האחרונות שמדבר על זה עם אנשים, למה אתה אומר, אולי זה בגלל שהיא אישה ולא. אז לא, מדברים על העובדה שחרדי, חרדי במקרה הזה, הולך למפלגה, או הולכת במקרה הזה, שיש לה מצע אנטי-חרדי לכל דבר, ולמעשה עומר ינקלביץ' שנותנת סוג של חותמת כשרות למצע הזה של יאיר לפיד ושל יאיר לפיד.
אבל רגע, 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 בוא, אני רוצה רגע לשים דברים במקומם. אתה יודע, כשמדברים, וגם אני חושב שכל מי שמאזין ושומע את המושג הזה שנקרא מצע המפלגה, כן, מצע המפלגה, יש לכל המפלגות מאז קום המדינה, כל אחד כותב לעצמו מצע. אגב, לליכוד אין מצע מפלגה, יש הרבה מאוד מפלגות שמתחמקות מהעניין הזה, ולמה? כי מצע המפלגה זה דברים מאוד מאוד כלליים שנאמרים מן השפה ולחוץ, אין להם כמעט שום שייכות בין מה שכתוב במצע למה שעושה אותה מפלגה אחר כך בקדנציה, וצריך, אני חושב, להסתכל יותר על האנשים ועל הפעולות שלהם והכוונות שלהם.
יאיר לפיד הוכיח את הכוונות שלו, נכון או לא?
יפה, כלומר, אני לא יודע, גם אם יאיר לפיד מחר יכתוב במצע, אני בעד מתן $1,000 לכל אברך במדינת ישראל. נו, אז מיד אנחנו נגיד, או, הנה הוא חוזר בתשובה.
אבל שיאיר לפיד, הדוגמה, אבי, יאיר לפיד מודיע דוגמה באותו מצע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא רוצה לפתוח את הנושא של הגיור, שבית דין מקומי יוכל לגייר. אנטי רבנות הראשית, אנטי הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, אנטי הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, שמדברים עד כמה הדבר הזה הוא הרס של היהדות. וזה כתוב בצורה מפורשת במצע שרוצים לשנות, שרוצים לשנות את נושא הכשרות, שרוצים לאפשר תחבורה, אבל לא כתוב תחבורה ציבורית, אבל רוצים לאפשר תחבורה בשבת בחוק. את כל הדברים האלו, את נושא הכותל כמובן, נושא הגיור כמו שאמרנו, כל הדברים האלו אתה יכול להגיד זה רק מצע, אצל יאיר לפיד יש לו קבלות שהוא גם רוצה לעשות כך, ועשה גם.
טוב.
הייתי לצייק קצת את הביקורת, היא לא מושכת קולות חרדים, בכל אופן לא בצורה אקטיבית למפלגה הזאת, בסך הכל הצטרפה לגנץ, לא ללפיד, אחר כך זה נפל עליה, אז איכשהו ברור שהיום המצע לא בסדר, ואני מניח שהיא מתמודדת עם זה באיזושהי צורה, בשונה באמת ממועמדים אחרים שהיו במפלגות מהסוג הזה, שבאו באיזו צורה של התרסה או איזו הפגנת עצמאות, במקרה הזה היא באה בצורה הרבה יותר מעודנת.
הדיון הזה תמיד מחזיר אותנו, אתה יודע, לעניין. אגב, אם שומעים אותנו עכשיו חברי כנסת חרדים באשר הם, וכבר מתכננים את הצעת החוק הראשונה שלהם לקדנציה הבאה, בבקשה, מתחננים אליכם, תחוקקו פעם אחת חוק שיגדיר מי הוא חרדי. זהו, שנגמור עם ה...
קודם שיגדירו מי הוא יהודי.
לא יודע, יותר קל להגדיר מי זה חרדי מאשר מי הוא יהודי.
נראה לי הרבה יותר מסובך.
בוא נגמור עם זה, זה חרדי, הוא חרדי, זה בוא, כל אחד, טוב. אני רוצה לדבר על עוד עניין, אגב, אנחנו רואים את משה פייגלין עובר את אחוז החסימה, מתחיל להתחזק לאט לאט, בעייתי מישי.
תראה, אנחנו צריכים להתרגל, דיברת עכשיו על הנושא של מי הוא חרדי, מי הוא לא חרדי, ודיבר מאיר על הנושא של התרסה או לא התרסה, צריך להתרגל, ייתכן מאוד שצריכים להתרגל לתור החדש השר חיים אמסלם, כי במידה ופייגלין עובר את אחוז החסימה, וחיים אמסלם מספר 2 שלו, והם יקבלו לפחות שני שרים, אז חיים אמסלם הרי שאנחנו נקבל אותו כשר בממשלה לצידו של אריה דרי, וזאת תהיה בעיה, כי מי ששומע אותו בימים האחרונים, הוא מדבר את כל מה ש... לא יודע אם הכל, אבל על אותו סגנון של המצע של יאיר לפיד, אבל עם הכשר של התורה, שזה מה שצריך לעשות על פי ההלכה וכו' וכו', וזה באמת בעיה קשה.
אני לא בטוח שהמפתח יהיה שר לכל שני ח"כים, אני לא חושב שאי פעם היה מפתח כזה. כולם יכולים להכריע, אבל לא בטוח, ודבר הראשון, הוא רק התחיל להופיע בסקרים על אחוז החסימה, הוא עדיין לא עובר את אחוז החסימה, אני מציע להמתין קצת עם העניין הזה, אנחנו זוכרים את אורלי לוי עם 8 מנדטים, ואת גנץ עם 36, צריך קצת לחכות. אני מסכים שקרה משהו, שבכל זאת רואים אותו, מה שלא ראו עד היום, אבל עוד טיפה מוקדם להגיד. ואיך שלא יהיה פייגלין כזה טרייבל מרקה לבד, שאני לא רואה מה אמסלם יכול להזיק, ואני גם לא בטוח שיהיה באיזושהי קואליציה. הוא בא עם רעיונות הזויים, כשהוא מחוץ לכנסת הוא חושב שהוא ראש ממשלת ישראל, כשהוא יהיה בכנסת הוא יחשוב שהוא נשיא ארצות הברית, או אולי נשיא כדור.
אבל למה? אם הוא מביא 5 מנדטים על חשבון כולנו או ישראל ביתנו, תשמע, אין קואליציה בלעדיו. הימין לא יחרו.
יכול להיות שלא תהיה קואליציה בלעדיו, זה לא אומר שאין קונסטלציה כזאת, זה לא מה שנראה כרגע, אבל תיתכן קונסטלציה כזאת, אני לא בטוח שהוא יוכל להיכנס לקואליציה.
אתה יכול להקליט אותי עכשיו, והנה אני אומר לך, שאם פייגלין עובר את אחוז החסימה, והוא אכן יהיה מכריע לכאן או לכאן, עם 4 מנדטים הוא יקבל 2 שרים ושני סגני שרים ויושב ראש ועדה.
אני תרשה לי לפקפק בשתי הנחות, גם שהוא עובר וגם במחיר הזה, בוא תבין, אם זה יהיה המחיר שלו, מה יהיה המחיר של אגודת ישראל? מה יהיה המחיר של אגודת ישראל? כסקרים של שבוע אחד, כן, ברוב הזמן הוא לא עבר, זה לא עובד. ומה יהיה עם אגודת ישראל, ומה יהיה עם שס, כל אחד יקבל, שס תקבל 4 שרים ו-17 סגנים. זה נראה לי שזה בלתי אפשרי. האמת שנתניהו עשה לעצמו נזק אדיר, שחתן לליברמן את שר הביטחון על מפלגה כזאת קטנה, ואני לא מבין עד היום מדוע עשה זאת, אבל זה לא אומר שזה הפך להיות עכשיו לנורמה הראשית, וגם תלוי איזה משרדים, אם פייגלין נוצא לעצמו משרד בכיר, יכול להיות שהוא יוותר על שר נוסף, אם בכלל זה יעמוד על השולחן, אז הכל ייתכן, כן, אבל לא הייתי רואה את זה
כזה משהו. אם הולכים לממשלה בראשות נתניה, אז הולכים לממשלה מאוד מאוד צרה, בטח על רקע כתב אישום.
גם זה לא בטוח, גם זה לא בטוח.
ולכן נתניהו יהיה שחית מאוד בנושא הזה.
אי אפשר לדעת, באמת, חבר'ה, אתם מקדימים את המאוחר, אי אפשר לדעת מה יקרה ומה יהיה.
לגמרי, ממשלת אחדות היא אופציה מאוד ריאלית, לא פחות מאשר שפייגלין יעבור את אחוז
החסימה. יש אופציה אדירה שכחול לבן אחרי הבחירות גם תתפצל בחזרה, ויהיו שם כל מיני התפצלויות.
עכשיו התחילו שם המריבות.
כן, לא רואים שם אחידות אפילו על דעה אחת. נושא אחד שכל חברי המפלגה מסכימים איתו, אתה מתקשה למצוא, ולכן נתניהו יצליח, אם זה מה שהוא יצטרך לעשות, לתת כמה מציבושי, קראו לזה פעם.
אגב, אמר לי הצהרה עם שר בכיר בליכוד המקורה בנתניהו, אמר לי משפט מאוד נכון על הנושא של הסקרים. אומרים, תשימו לב, היה לנו משבר ראשון, שזה המפץ בין יאיר לפיד לבני גנץ, המשבר שני זה השימוע לכתב אישום. היינו בטוחים שאנחנו יכולים להתרסק לרמה של 26-27 מנדטים, כאשר הימין החדש מתחזק, ובני גנץ במקום לרדת הוא יעלה עוד יותר, הוא אומר, עברנו, צלחנו את המשברים הללו, אנחנו חוזרים ל-30 מנדטים, ובני גנץ מתחיל לרדת, מבחינתנו, מכאן רק אפשר להמריא.
טוב.
אם צריך לאמר, אני לא נותן, אני אומר שגם זה ירד מספר 30 מלמטה, והליכוד מלמעלה.
טוב, אני מאמר שכל מי שמאמר, בדרך כלל לא ידע לאמר.
נבדוק את זה עוד חודש.
28 יום יש לנו.
מאיר הירשמן, תודה רבה. ישי כהן, תודה גם לך.
ערב טוב
לכם. שי מלכה, שלום וערב טוב.
טוב לך, ערב טוב למאזינים.
מנכ"ל מפלגת זהות יהודית, תגיד, למה הפוליטיקאים החרדים כל כך חוששים ממכם, תודה, עוד לפני הבחירות, כבר מסמנים אתכם כאופוזיציה חרדית, למה?
תראה, אנחנו, זה לא רק מחלטם של הפוליטיקאים החרדים, אתה רואה שאנחנו, ברוך השם, מקבלים מכל הצדדים, גם ממרץ וגם מהימין ומסמוטריץ' ומכולם אנחנו מקבלים מתקפות, וזה מאוד מעניין, כי אנחנו מקבלים מצד אחד המון מתקפות, ומצד שני כולם הולכים בעקבות דברים שאנחנו מציעים, אז...
מה אתם מציעים חוץ מקנאביס?
זה הכל פוליטיקה.
מה חוץ מקנאביס אתם, מה הדגל?
תשמע, עיתונאי רציני כמוך יודע, בוודאי, שמצע זהות הוא מאוד מאוד מפורט ונרחב, ולא מדבר רק על קנאביס. אז אני אתייחס לשאלה הזאת כעל הרמה טובה להנחתה, שאתה בכוונה כיוונת לזה, אז תודה לך. ואני אגיד שמצע זהות מדבר על כל נושא שנמצא על סדר היום ומציק לאזרחי ישראל, כשהקווים שמנחים אותנו הם קודם כל חירות של האזרח, וכמובן חיזוק זהותה היהודית של המדינה והמסגרת של הזהות היהודית.
במילים אחרות, אז בוא, עם כל הרמה להנחתה וכולי, זה בעצם רצון לבטל מסגרות, לשבור מחסומים וגבולות, לתת לאזרח את החופשיות לעשות מה שהוא רוצה ומה שהוא חושב, די דומה לשימוש בקנאביס. זה בעצם הרעיון.
ממש, ממש לא. אתה מתבלבל בין אנרכיה לבין חירות. אני חושב שכשאנחנו מדברים על להוציא את המדינה מהחיים שלנו, ואנחנו מדברים על זה בכל תחום, אני חושב שכל מאזין שמאזין לנו כרגע, יודע על תחומים שבהם המדינה מפריעה לו, אם זה בעלי עסקים קטנים, ואם זה פשוט זוגות צעירים שרוצים לקנות פה דירה ולא יכולים בגלל נטל המס המטורף שיש על כל דירה בישראל, ואם זה כל אחד שניגש לסופר ורואה איך למלא עגלה, אתה לא יוצא פחות מ-1,000, 1,200 שקל, וזה
טוב,
פוגע.
טוב, בקיצור, לבטל את המיסים ואת כל המחויבויות, ולתת לאנשים את האפשרות לבחור מה לעשות עם הכסף שלהם, מבלי שהמדינה תתערב להם בכיס. זה אותה הגדרה?
אני חושב שאתה מציג את זה בצורה טיפה קיצונית, אבל אנחנו מדברים על הורדה למינימום של ההתערבות, הורדה רק לתחומים ההכרחיים ביותר של המדינה, בכל תחום, וכמובן, הורדת מיסים, הורדת נכסים, הורדת רגולציות, ושחרור של האזרח, בהחלט, על זה אנחנו מדברים.
דודי בן ציון, שלום וערב טוב.
כן, ערב טוב.
מועמד ברשימת הבית היהודי, תגיד, מפלגת זהות יהודית, אתה רואה את משה פייגלין, איש ימין הרבה מאוד שנים, עם כיפה על ראשו, אתה יודע, איש הר הבית וארץ ישראל וכל האמירות האלה, ובכל זאת יש ביניכם התגוששויות תקשורתיות לא מעטות, על איזה, על מה, על מה, על מה אמר עכשיו שי מלכה שאתה חולק עליו?
כן, ראשית, שי מלכה הוא איש יקר, חבר אישי, ואני אוהב אותו ומעריך אותו, אבל יחד זאת ברמה הפוליטית בעיניי זהות היא הקטסטרופה של הבחירות הקרובות, לא כאנשים, אלא כמפלגה. אני מזהה את הבחירות הקרובות כמאבק כמעט היסטורי בין גוש הימין לגוש השמאל. במאבק הזה זהות לצערי לא תופסת צד, זהות בכמה, לא רוצה לומר זהות כזהות, אני מדבר על משה פייגלין כמנהיג המפלגה, שהוא הפרצוף של המפלגה, בכמה רעיונות בימים האחרונים, אומר שהוא מוכן לשאת עם כל הממשלה, אומר שהוא מבחינתו מעניין את גוש הימין, מעניין את הסבתא שלו, בעיניי זה אמירות שהן חסרות אחריות, הן אמירות שפושעות, הן יפגעו בעולם הישיבות, הן יפגעו בעולם התורה, הן יפגעו בהתיישבות, ואם חס ושלום, אנחנו נמצא את עצמנו עם בנימין גנץ בראש ממשלת ישראל בעשירי לרביעי, אני חושב שלא נוכל לישון בשקט, לא בעולם התורה ולא בעולם ההתיישבות, ולכן בהקשר הזה זהו, מבחינתי, הירידה לקנאביס, כן, קנאביס לא, בעיניי זה הסתה של הדיון מהתורף המרכזי שלו, באמת הלגליזציה לא מעניינת אותי.
אז בוא נחזור לעניין המרכזי, שי מלכה, אידיאולוגית.
זה לא משרת את המטרה המרכזית.
שי מלכה, אידיאולוגית, כמו שמציגים את זה בבית היהודי, בייחוד מפלגות הימין, אפילו גם במפלגות החרדיות, אתה יודע, תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, איך אתם עם ההגדרות שם?
תראה, אני חושב שהציבור מאוד חכם, והציבור יודע ומכיר את העשייה של משה פייגלין לאורך השנים, יודע שאין נאמן לערכי היהדות ולערכי המחנה הלאומי ולארץ ישראל כמו משה פייגלין. אני מזכיר לציבור שאת גוש קטיף החריבו כשהיו 10 מנדטים של איחוד מפלגות הימין דאז, ואני לא, אם נרצה להזכיר את כל ה... זיגזוגים והפשלות של ממשלת הימין רק בקדנציה האחרונה, הזמן של השידור ייגמר, וגם התוכנית שאחריך. אני מדבר מעינוי הנערים ועד הפקרת הר הבית, גם למרות שרצחו שם שני שוטרים, והחרבת המונה והחרבת נתיב האבות, ואלף ואחד סיפורים שאני יכול להצביע עליהם. אז על איזה גוש אנחנו מדברים? על איזה גוש אנחנו מדברים?
אני אענה לך, ריאנתי כאן בתחילת השבוע את יושב ראש הזהות, את משה פייגלין, ושאלתי אותו האם בנושאי דת ומדינה אתה תצביע לצידה של יש עתיד. על מה שהם יהיו בעד אתה תהיה בעד, על מה שהם יהיו נגד אתה תהיה נגד. תשובתו כן, אבל לא מהסיבות שלהם. מסיבות אחרות, אבל אני אמצא את עצמי מצביע יחד איתם.
אני רוצה רק להזכיר מהיום בבוקר. היום בבוקר נשאל משה פייגלין מה דעתו, לאיזה גוש הוא יצטרף. הוא אומר, אני אשב עם כל ממשלה. איך אני יכול כתושב אלון מורה לישון בשקט, כשלא משנה מה משה פייגלין עשה בצעירותו או לא בצעירותו? היום העמדה שלו היא עמדה כזאת שמגמגמת לגבי ממשלת הימין או ממשלת השמאל. זאת אומרת, אני שואל את שי, באמת, שי גם חבר יקר ואיש ימין אמיתי.
כלומר, משה פייגלין יכול לשבת גם לצד מרץ, לצידה של מרץ לצורך העניין, שי?
אני דווקא שואל אותך, איך אתה יכול לישון בשקט כשאתה יודע את ההיסטוריה של בנימין נתניהו, בהטבעות שלו פעם אחר פעם ובבגידה שלו בארץ ישראל? אתה יודע את זה, אתה מכיר את ההיסטוריה הזאת.
אני לא אשם בשקט, אני עובד קשה מאוד כדי שאיחוד ימין יהיה חזק עם מיכאל בן אבי ואיתמר בן גביר וסמוטריץ'
רק שנייה אחת,
ידידי, שכל האנשים האלה הוכיחו נאמנות מוחלטת פוליטית לארץ ישראל, לא רק לפני 10 ו-15 שנה, אלא גם היום, לפני שנה, והנה היום קיבלנו פסק דין שביטל, אתמול קיבלנו פסק דין שביטל.
אני לא התפרצתי את דבריך,
אוקיי, כן, שי, דבר. רגע, שי מלכה, בבקשה.
אתה שואל אותי שאלה והוא לא נותן לי להגיב.
הנה, אתה יכול להגיב, המיקרופון שלך.
אנחנו רואים בצורה עקבית והיסטורית שהימין החריב, פעם אחר פעם ובגד בארץ ישראל ובכל ערכי המחנה הלאומי, פעם אחר פעם, ולכן אני תמה על התמיהה שלך. אתה יודע היטב שכשפייגלין היה בכנסת הוא מסר את נפשו על הסוגיות החשובות לעם ישראל ולמחנה הלאומי.
שואל צעיר הוא היה אחר לגמרי עם פייגלין של היום.
שום דבר לא השתנה.
שום דבר,
ידידי, שום דבר לא השתנה ואתה יודע את זה.
חוץ מהאמירות שלו, הוא מוכן לשבת עם גנץ. כמו שי, בוא נהיה אמיתיים, הוא מוכן לשבת עם גנץ, זה אמירה חמורה.
אנחנו מוכנים לשבת עם כל מי שיקדם את המצע שלנו, וזה שאתם שמים את עצמכם במקום, רגע, ברשותך, שאתם שמים את עצמכם במקום, שאתם מראש אומרים שאתם בכיס של נתניהו, נותן לו את המסלול הפתוח לחלוקת ירושלים.
רגע, בוא נעשה סדר, שנייה אחת, בוא נעשה רגע סדר. הגענו פה אולי לליבת העניין. נתניהו בעשור האחרון ראש ממשלה, בשתי קדנציות האחרונות, היו הרבה מאוד אירועים שאפשר לציין ולומר, הנה נתניהו בגד בארץ ישראל, בוא קח את המילה הכי חריפה וקשה, אבל זה עדיין כאינו כאפס למה שהיה קורה כאן, אם היה ראש ממשלה מהשמאל. כי בסוף אתה כן רואה כאן סוג של מדיניות בלימה, עם הפלסטינים אין התקדמות כבר 8 שנים בגלל המדיניות הזו, אי אפשר להתווכח על העובדות, לא היו כאן נסיגות, לא התקדמנו לשום מסע ומתן, בחסדי שמיים את טראמפ החליף את אובמה, זה הפך את החיים יותר קלים. אבל שואל אותך, שי, השאלה נשאלת היא באמת בסוף, ברגע האמת, כמו שאומרים, האם אתם תשבו לצד מרץ ואחמד טיבי באותה ממשלה? עם כל הכבוד למצע שדיברת על חופש אזרחי וחופש האזרח ומיסים ורכישת דירה, מדברים פה על סוגיית הליבה. או שכן, או שאתה אומר כן, נשב לידם אם נצטרך, או שאתה אומר לא נשב לידם אם נצטרך, וזה מסביר לגמרי לאן פניה של המפלגה מיועדות מבחינה מדינית.
אז אנחנו חוזרים ואומרים בצורה הכי גלויה והכי ברורה, שהמצע שלנו הוא עסקת חבילה גדולה, מורכבת ועשירה, ויש בה סרטוט מדויק של העמדות המדיניות שלנו, ויש לפייגלין היסטוריה ורפיוטיישן, אמינות בעיני הציבור, שנאמנות בלתי מתפשרת לארץ ישראל.
כלומר, יש סיכוי שאתם...
השאלה הזאת בעיניי היא לא יותר מקנטרנות.
לא נכון, לא נכון, סליחה. התשובה שאתה נותן היא תשובה מאוד דיפלומטית ומתחמקת. כי אם יש לכם עמדה... הנה אני, רגע, הנה, בוא נתקדם. אם יש לכם אידיאולוגיה אמיתית ואמונה אמיתית, ופייגלין היה נשאר כמו שהיה לפני 10 שנים, ואתם תשמרו על ארץ ישראל, אז אתה יודע מראש שעם ארץ הרי לא תוכלו לשבת. ברור. הרי, בוא, הם לא ישתנו מחר כי הם ירצו אתכם בקואליציה, הם לא יגידו, טוב, אנחנו חוזרים בנו מכל מדיניות השמאל שלנו. אז למה אתה לא פוסל את זה כבר עכשיו? אתה אומר, ברור שאנחנו לא עם ארץ.
אנחנו רוצים לקדם סוגיות
עוד
שאנחנו...
עוד הפעם, נו.
זה, אתה יכול לא לאהוב את התשובה, אבל זאת התשובה.
לא,
זאת
אתה לא עונה על השאלה, אתה לא עונה על השאלה.
אני בוודאי שאני עונה על השאלה.
אני חושב שהוא עונה תשובה ברורה, אני באמת חושב שהוא עונה תשובה ברורה, והיא נאמנה למצע שלהם. יש להם מצע אחד, הם מוכנים לשבת עם כל אחד שיקדם אותה, זה בסדר גמור, הוא אומר את האמת. רק אתה אומר את האמת, האמת היא שהם לא שמאל ולא ימין, כמו כחול לבן. מפלגה שיש בה גם וגם, וזה בסדר גמור, הם פחות אומרים בדיוק נכון, את מה שהם חושבים, אני, לא צריך להפוך את נכון, מה שהם לא, אבל הם לא ישמעו
נכון, גם יש לנו, יש לנו, שהם יש לנו את כל הקשת הפוליטית שמתחילה במרץ עם רעיון חלוקת הארץ וסוציאליזם, ונגמרת בנתניהו ובנט, והשותפים באיחוד הלאומי, שגם אצלם בסוף רעיון חלוקת הארץ, כי אין שם שום פתרון קוהרנטי אחר ושום חזון אחר, בסוף זה אותו מצע מימין ומשמאל, רעיון חלוקת הארץ וסוציאליזם.
לא, זה לא
וזהות
נכון.
חד משמעית
אבל,
זה נכון.
אבל זה לא מדויק, אתה עכשיו...
אתה מכניס מילים לפה שלי, יש לנו פתרונות אחרים לגמרי, אם הנושא שאבי רוצה לדבר עליו עכשיו זה פתרון לסיפור,
איפה הפתרון המדיני של...
יש לנו פתרונות אחרים, אז אני מוכן לדבר על זה, אם אבי רוצה עכשיו...
תן שתי דקות.
הפתרון שלנו הוא כמובן לבנות את זה מלמטה למעלה, באמצעות מיזמים משותפים, כבישים, אזורי תעשייה, מה שנקרא בוטום אפ ולא טופ דאון, יש לנו שיטה מאוד מאוד מבוססת ברורה, כמובן להכיל ריבונות על כל מרחבי יהודה ושומרון, להכיל ריבונות על כל מה שאתם מעססים לי לומר, ולא תוכלו לשבת בממשלת שמאל שלא תעיז לומר את זה, כמו מרץ וגנץ, כי אופר שלח רוצה לפנות אותי מהבית. ואם אתה תשב עם כחול לבן באותה קואליציה, מה שאתה מוכן, ואתה לא מוכן לשלול את זה היום, אז המשמעות היא שאני וארבעת ילדיי נחפש בית אחר ונצטרך לעזוב את אלון מורה, כי זה המשמעות של כחול לבן בדילה מהשל טראמפ. אני אומר ההפך, אנחנו בעד ריבונות, אנחנו בעד החלת ריבונות על כל מרחבי יהודה ושומרון, ויש לנו פתרון מעשי.
כן, כמו שהיה בעמונה, כמו שהיה בעמונה במתיב העבוד ובגוש קטיף, שהימין אחר, נכון?
אז אני בדיוק לזה אנחנו עובדים
על
איחוד הימין, שכולל שרונית, בן גביר, ובן ארי, וסמוטריץ', ויוגב, ובהחלט האנשים האלה הוכיחו עשייה פוליטית בתחום הזה, ואנחנו נלחם על זה בקואליציה הבאה, חד משמעית.
טוב, ויכוח שכנראה לא ייגמר לעולם, אבל לפחות שמענו כאן את שתי הדעות, את העמדות השונות בתוך, אני חושב, בלי לוויכוח הפוליטי שיש בין כל המפלגות, זה באמת משהו שמחדד את ההבדלים המאוד עדינים ודקים בין זהות יהודית לאיחוד הלאומי, בית יהודי.
לא, פה אין הבדל דק, אבי, אתה לא צודק. ההבדל הוא מאוד לא דק בין מפלגה שאומרת מה היא חושבת ובין מפלגה שחושבת הכל, ההבדל הוא לא דק בכלל.
אני עוד לא ראיתי מצע שלכם בשום תחום, אבל בסדר.
אתה מוזמן לראות, אתה מוזמן לראות, תפתח, אלף, תפתח את אתר האינטרנט, ושתם אני יכול לשלוח לך בוואטסאפ, בשמחה.
טוב, נו. דודי בן ציון, איש הבית היהודי, שי מלכה, מנכ"ל זהות יהודי, תודה רבה לשניכם. ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. סייל באופטיקה אלברין, 55% הנחה, וגם 5% הנחה לחברי המועדון. הכי משתלם באופטיקה אלברין, אין כפל מבצעים. לקוחות לאומי, לראשונה בישראל, מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, באפליקציה או בכוכבית 5522 ומדלגים על התור. דיגיטל זה לאומי, לאומי איתך.
שהחיינו, קשת הפקות מגישה. הקומדיה המוזיקלית האהובה של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין בחמישה תאריכים אחרונים. 24 במרץ, היכל התרבות רמלה. 25 במרץ, מתנס סדרות. 26 במרץ, היכל התרבות כפר סבא. 27 במרץ, במתנס מופת בית שאן. וב-28 במרץ, במרכז מעגלים ראשון לציון. אל תישארי בלי כרטיס. כרטיסים מסובסדים בהנחה רק ביומיים הקרובים בלבד. 055-6789-252 055-6789-252
סייל באופטיקה אלברין, 55% הנחה, וגם 5% הנחה לחברי המועדון. הכי משתלם באופטיקה אלברין, אין כפל מבצעים.
איזה יופי, הגיע סעודה של פורים.
התקשרו לבית התבשיל ושלחו סעודה מבושלת ומוכנה לבתי הרעבים בו ביום. 1-800-350-535 עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
לקוחות לאומי, לראשונה בישראל, מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, באפליקציה או בכוכבית 5522 ומדלגים על התור. דיגיטל זה לאומי, לאומי איתך.
על מה אתה חושב כשמדברים איתך על נדל"ן? תמה? השקעות? יזמות? ייעוץ משכנתאות? רוצה לדעת על זה יותר? בוא נעשה עסקים. חדש בקריה האקדמית אונו. תואר ראשון במנהל עסקים בתוספת לימודי תעודה בנדל"ן. מסלול לימודים מיוחד שיקנה לך כלים להשתלבות בשוק העבודה בכל תחומי הנדל"ן. המכינות לגברים מתחילות. לפרטים חייגו 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
נהנים יותר, שותים יותר,
ריבר, ריבר. כוכבית 6601.
מי שנכנס עד ארבעים בשמחה.
חוזרים לשמוח ולחייך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
שוק פורים הגדול בשוק מהדרין. כל הקניות למשלוחי מנות וסעודת פורים במבצעי חג מיוחדים רק בשוק מהדרין. לדוגמה, פילה מרלוז הקפוא ב16.90 שקלים לקילוגרם. עוגות הבית 300 עד 400 גרם של אוסם, 3 יחידות ב25 שקלים. חג פורים שמח משוק מהדרין.
גם באסותא, חלק מקבוצת הבריאות הטובה בישראל, נותנים לכם עולם ומלואו. הצטרפו עכשיו ותוכלו לבחור מנתח באסותא בלי השתתפות עצמית. כוכבית 4535.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
משתמש באינטרנט לצורכי עבודה? הגיע הזמן שתכיר את אתרוג פאוור, מנוע הביצועי מבית אתרוג, אינטרנט מסונן וחזק במיוחד שיודע לעבוד בכל מצב. סינון מוקפד כהוראת הרבנים. חייג עכשיו 1-800-222-238, 1-800-222-238. אתרוג פאוור.
רק יסלי, זה שירות מהתנור של האופה מבגדד. כל סוגי המאפים והעוגות בעבודת יד. ארוחת בוקר ישראלית, כריכים בהרכבה עצמית, טוסטים, סמבוסק, לחם מחמצת ועוד. ובכל חמישי ושישי, חלות בני ברק, חלות רגילות וקוגל. בהשגחת הבדץ יורד דעה, פתוח 24 שעות. האופה מבגדד, פשוט שזה טעים.
כולם יודעים, פשוט טעים. האופה מבגדד.
חירותנו 11 בתל אביב ובן ציון גליס 30 פתח תקווה. חפשו אותנו בפייסבוק.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לאוקראינה, מנהל מחלקת החדשות של רדיו קול חי, בצלאל כאן, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
עורך התוכניות של התחנה, נוסע לאוקראינה, מן הסתם לא כדי למצוא שם איזה תוכנית חדשה, אלא בשביל?
אולי כן.
יכול להיות.
כשאני יוצא לשום מסע אפילו של יומיים, אני תמיד מחפש את הסיפורים הטובים ולייצר תוכניות, ובעזרת השם גם יצא מזה.
אז מה מצאת באוקראינה? הכרה,
קפואה,
ערב זין באדר, כן, יחד עם אנשי החברה קדישה.
זהו, זה לא אנשי החברה קדישה. הרב יצחק שפירא, שמוכר לרבים מהמאזינים שלנו, הקים לפני כמה שנים את האיגוד לשימור בתי אלמין באירופה. יש 10,000 בתי אלמין בכל אירופה שזקוקים לשימור, לשיקום, לשיפוץ, לגידור, למנוע מאנשים להשתלט על שטחים, למצוא בתי קברות שנכחדו לגמרי, כמו מתחם של שני בניינים שהיינו בו היום אחר הצהריים עם ראש עיר, ואנשי העירייה, כדי לגלות האם במקום המשוער שבו היינו אכן היה בית קברות. והולכים להוציא מפות ולחפש ולעשות מאמצים לגלות האם באמת היה מקום הזה בית קברות שנטמנו בו קדושי עליון בדורות קודמים. בתי העלמין האלה כמובן נעזבו בתקופת השואה כשיהדות אירופה נכחדה. ומאז, או בשנים האחרונות, הוא עובד קשה מאוד עם צוות שלם בינלאומי לשמר את בתי העלמין. אז יצאנו ערב זין באדר, משלחת קטנה ככה, לסייר בבתי העלמין, וגם לחנוך כמה בתי העלמין או גדרות של בתי העלמין ששוקמו ושופצו יחד עם ראשי הערים. אנחנו באזור שנקרא טרנופיל, מחוז טרנופיל באוקראינה, אזור ענק. להגיע מעיר לעיר זה שעתיים שלוש נסיעה. כן. המושל של האזור איתנו, ראש העיר שהיה איתנו, והיום נערך טקס בעיר זברש, עיר די מרכזית, ישנה, הכל עתיק, העירייה נמצאת בתוך איזשהו מבצר.
בעצם דווקא במקומות האלה אתה פתאום מגלה את ההיסטוריה היהודית שהייתה שם, אתה יודע, לא לפני 2000 שנה, אלא ממש לא מזמן, ואתה רואה את זה בבתי הקברות ובשרידים של קהילות יהודיות שהיו שם, וזה בכלל...
זה גם לא שרידים של אנשים, אלא שרידים של מבנים. כן, בתי עלמין שאם לא מגיעים אליהם, הם הולכים ונכחדים. אתמול למשל, היה לנו טקס עם אנשי ממשל אוקראינים בטרנופיל, היה שם היועץ הקרוב של נשיא אוקראינה. הוא הפתיע שם ואמר שיש פה באזור 8 בתי כנסת סגורים, שאף אחד לא משתמש בהם. והם מתכוונים להעביר את זה לשימור ולטיפול של האיגוד הזה של הרב שפירה, והייתה בשורה טובה ומרעננת, ובתי כנסת שאף לא יודע שהם קיימים, אין פה נפש יהודית באזורים האלה לפעמים, והפעילות הזו היא ממש פעילות של מת מצווה, שהכל קרוביו. היום, בטקס שהיינו בעיר זברש, בעירייה, טקס ממש מרשים, זה מדהים לראות את איך הגויים פשוט יוצאים מכליהם ומגדרם כדי לעזור בכל העניין הזה של שיקום בתי אלמין, והרב יצחק שפירה קיבל תעודה של יקיר העיר על המאמצים שהוא עושה כדי לשקם בתי אלמין. ושם התקיים מפגש, אנחנו קבוצה של עיתונאים יחד עם הרב שפירה ויחד עם שגריר ישראל באוקראינה, איך קוראים לו? יואל אילון, ככל שאני זוכר.
יואל יון.
יואל יון, כן, שומר תורה מצוות, יהודי שומר תורה מצוות, הקלטתי אותו גם רעיון שנשתר אותו בימים הקרובים, ושם השניים קצת התנצחו ביניהם. השגריר אומר שאי אפשר לדרוש מממשלת אוקראינה לממן את השיפוצים של בתי העלמין, זה הרבה כסף, לוקח זמן, לך תסביר לגויים כמה זה חשוב. ואז הוא הביא דוגמה מאיזשהו ארכיב שבו נמצאים עשרות ספרי תורה, שהוא מנסה להוציא משם, ספרי תורה מפני הרבה מאוד שנים, כשהוא מסביר כמה קשה לשכנע את השלטונות שלא תמיד יודעים מה זה יהדות ומה זה יהודים לבוא לקראתנו. בוא נשמע את הדברים.
אתמול העליתי את הנושא הזה אצל המנהלת הראשית של כל הארכיונים הלאומיים של אוקראינה, הסברתי לה מה זה ספר תורה, שהמקום של ספר תורה לא מעניין אותי עכשיו אם הוא צריך, לפי דעתי הם צריכים לבוא לארץ, אבל זה לא משנה כרגע, אבל שהמקום של ספר תורה לא צריך להיות בארכיון. ואם הוא פסול אז צריכים לגבור אותו, ואם הוא אפשר לתקן אותו אז נתקן אותו. ואחר כך נתווכח האם הוא יהיה פה לקהילות או שנביא אותם לארץ, אבל כרגע זה הדבר החשוב, וזה מה שאנחנו עוסקים, ולא רק אני עסקתי בזה, זה נושא שעסקו בזה שני שגרירים קודמי בתפקיד, ומי שהיה לפניו, כולם עסקו בנושא, ותבינו שהדברים זזים לאט, 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 ואין לנו leverage, אין לנו משהו שאנחנו יכולים, תראו, אתם תקבלו את זה כתמורה לזה, אז זו התשובה שבעזרת השם אנחנו נצליח, כי זה ה... רצון של כולנו.
כן, זה הדברים שלו.
כן, הדברים שלו, של השגריר, ואז הרב שפירה היה נרגש מאוד, לא כל כך אהב את התשובה הזו, והביא דוגמה מבריטניה, איך הם משמרים את בתי העלמין של החיילים הבריטים בעשרות שנים האחרונות, וכמה אנחנו צריכים ללמוד מזה ולעשות כל מאמץ כדי להביא כסף כדי לשמר את בתי העלמין. אני מזכיר, 10,000 בתי העלמין בכל אירופה, שיהודים לא מגיעים אליהם, לא יודעים על קיומם, ולפעמים גם כן ממש במצב ירוד מאוד. בוא נשמע את הדברים שלו.
רק להסביר מה היעד של ממשלת ישראל, היא צריכה לנסות לחכות את ממשלת בריטניה. ממשלת בריטניה יש להם 1,700,000 קברים של חיילים שנפלו במלחמת עולם הראשונה והשנייה, שקבורים ב-22,000 בתי קברות, שנמצאים ב-150 מדינות, אחת מהם זה מדינת ישראל, בכל אחת מהמדינות, כולל במדינת ישראל, יש משרד עם צוות שלם, שם לא מדובר למנוע הריסה או החדה, שם הדיון הוא אם בחודש הבא הפרח יהיה טוליפ או שושנה, ואם השושנה צריכה להיות כתומה, ורודה, צהובה או לבנה. ונכון שאתם יכולים לבוא ולהגיד, ממשלת בריטניה חייבת את זה לחיילים שלהם, כי הם נפלו בעד בריטניה, אבל רבותיי, אנחנו משווים את עצמנו לבריטניה, אנחנו עם סגולה, בשבילנו שימור מקום קבורת אבותינו, הוא פי מיליון יותר חשוב, מה שקבורת החיילים הבריטים לבריטניה, וזה מה שצריך לעשות, שממשלת ישראל תתחיל לקצות גם, קצת למען אבותינו הקדושים, וקצת פחות לדברים אולי פחות חשובים, זה ערך, זה כבוד, זה חינוכי, זה יפסיק את האנטישמיות וכל הדברים, ואני חלילה לא מזלזל לא בספרי התורה הקדושים, ולא בבתי הכנסת, ואפילו הבטחתי לשלם פה לשמר בית כנסת, אבל מת מצווה זה הדבר היחידי שהיהודי הקדוש ביותר בעם ישראל, שרק פעם בשנה מותר לו להיכנס לקודש הקודשים, שאסור לו ללכת ללוויה של האבא והאימא, למת מצווה, לא שהוא רשאי, הוא חייב להתאמה את עצמו. זה מה שיש לנו פה, יש לנו יום יום מתי מצווה, וכמה פעמים פיליפ קרמל ו... ידידי הרב גינצבורג היו צריכים לערוך לוויות במניין כדי להחזיר חלקי גופות שלמים לקבורה בגלל החילולים. על זה אנחנו בוכים, על זה יורדים דמעות מהעיניים שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לדאוג שהבתי הקברות שלנו בלי שושנים, בלי טוליפים, בלי גלדיולות, אבל לפחות שיהיו כמו בשברש, מוקפים, כדי שלא יהיה הלאה המשכים של חילולים, כמו שאנחנו עדים לכך כרגע, יום-יום. תודה רבה.
למעשה הוא בעצם אומר, ממשלת ישראל חייבת לממן את שיקום בתי העלמין.
כן.
זה ההיסטוריה שלנו, כל בתי העלמין.
מעניין.
בטח טוב. במיליונים של קברים.
בצלאל כאן, אתה עוד תחזור אל הארץ עם רשמים נוספים, אני בטוח, כן, אחרי טוב. חוויה כזו ומסע כזה מעניין. שתזכו באמת להמשיך לקדש שם שמיים, וחסד של אמת בכל מובן שאפשר לפרש אותו, זה בעצם הסיפור.
במילה אחת, יש לי הרבה שיחות עם הרב שפירה בעניין הזה של בתי העלמין, בכל מיני הקשרים, הוא תמיד מדגיש את זה. זה מת מצווה, אין מי שעושה את זה, אני שם. זהו ראוי להערכה לא קטנה על כך, והלוואי, זה יצליח כמה שיותר.
טוב, דרך אצלך. בצלאל כאן, תודה רבה, שידור חי מאוקראינה כאמור, ערב טוב, להתראות. עכשיו אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
גם ניסיון פיגוע בחברון, מחבל שחוסל, שנוטרל, וגם אנחנו שומעים שוב, סביב הדרום, הר הבית, חמאס, תעשה לנו סדר.
הכל קשור בכל, אבל אני חושב שהסיפור שדווקא של הדקירה בחברון, או ניסיון, סליחה, הדקירה בחברון, זה קשור למישור אחר, בדרך כלל 95% מן המקרים אבי, שבהם מדובר בניסיון דקירה באזור הזה של מערת המכפלה, חברון, זה לא ניסיונות דקירה אמיתיים מבחינת האידיאולוגיה, פשוט רצון לשים קץ לחייהם או להיקלה בכלא ישראלים, פשוט סכסוכים משפחתיים, לפעמים בין הבעל לאשתו, לפעמים בין הילד להורים שלו, לפעמים בין הילדה להוריה, וזה בדיוק קרה שעה אחרי האירוע הזה שמחבלת נוספת, נספסה ממש סמוך לגזרה הזאת שבה חוסל המחבל הזה, כאשר בחיליה נמצאו מספריים וגם סכין. כך שבהחלט אפשר לראות זה בסיטואציה נקודתית מקומית בדרך כלל. 95% כמובן במקרים, כמובן יש עדים דברים יוצאים מן הכלל, אבל אני מדבר כמובן על המקרש והגזרה של מערת המכפלה בחברון, הם רואים בזה, זה ערך קדוש מבחינתם, זאת התמונה. מה שקרה בהר הבית היום בצהריים, כאשר מחבלים משליחים בקבוק תעבירה לעמדה של משטרה וגורמים גם לנזק גדול, שוב, סכסוך פנים פלסטיני בין הוואקף, שלמעשה הריבון בהר הבית, לבין ארגון לצדקה, טיקה, זה שמו של הארגון הזה, שיושב לו בטורקיה, והם רוצים כל אחד ואחד לנגח את השני, אלה רוצים להגדיל את מספר המסגדים שלהם, ואלה רוצים להגדיל את מספר המסגדים שלהם, והכל קשור בסופו של דבר, גם החמאס שמלבה את כל העסק, ולכן שאלת בצורה נכונה, הוא הבוקר הזה ואתמול קיבל את התשלומים שלו, את 20 מיליוני הדולרים, אבל הפעם בשונה מכל הדברים האלה לו, צאו ראה אבי עד כמה השתנו הדברים. כן. רק לפני חודשיים.
טוב.
ראש, כן.
טוב, אוקיי, טוב, כן, תן דבר. משפט ככה שמסכם את זה, רק לפני חודשיים. כן.
ראש ממשלת ישראל נתניהו אמר שאולרה אסור לדבר איתו. אתמול הוא מאשר להעביר את הכסף לפלסטינאים בחמאס דרך אולרה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, חותמים את המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, למוישי כאן הטכנאי. ערב טוב לכם, מאזינים ולהתראות.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מכונת הכביסה והמדיח כדאי להפעיל רק כשהם מלאים. כך מתייעלים וחוסכים חשמל, חומרי ניקוי, מים וגם כסף. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אגדה של פסח, נופשי מהלב והנבחרת המנצחת במלון קרלטון נהריה, מוטי שטיינמץ, רובי בנט, מידע טסה ולהקת המנגנים בניצוחו של מוי שירות. חוויה קולינרית, שלל אטרקציות ופעילויות סביב השעון לכל המשפחה, בחשרות מהודרת של הרב שמואל בורשטיין, לא שרויה וללא קטניות. מחירים מיוחדים למקדימים להירשם. התקשרו עכשיו 04-998-6660, 04-998-6660. נופשי מהלב, מגשימים לכם חלום של חופשה.
נהנים יותר, שותים יותר,
כוכבית 6601, כוכבית 6601.
משלוח מנות לרב,
אוסם.
ולסבא וסבתא,
אוסם.
למלמד,
אוסם.
לחברים,
אוסם.
לא משנה כמה משלוחי מנות עוד יש לכם להירוז, מה שבטוח זה שלכל משלוח מנות יש את חטיפי אוסם שלו. אוסם מביאה לכם את מגוון מארזי החטיפים האהובים למשלוחי המנות שכולם רוצים לקבל. זה טוב, זה אוסם.
משה, רציתי להתייעץ איתך על מזרונים. יש מבחר גדול, התבלבלתי, הסתבכתי. מה אתה ממליץ?
אחרי 20 שנה בענף, אני ממליץ על מזרני ישרים.
מזרני ישרים, מזרנים איכותיים, כי על מזרנים לא מתפשרים. מזרני ישרים, מזרנים שפותחו על ידי המומחים, להשיג בחנויות המובחרות. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו, 03-630-6699.
מי שנכנס האדר מרבין בשמחה.
חוזרים לשמוח ולחייך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
העדשה? אותה העדשה. האיכות? אותה איכות. המחיר? לא אותו מחיר.
אופטיקה 109. למה לשלם כפליים?
בהפיכת המשקפיים של אופטיקה 109. מבחר ענק של משקפי איכות מעוצבים ממיטב המעצבים, במחירים הזולים בשוק. 1-599-510-910.
אופטיקה 109. למה לשלם כפליים על אותם המשקפיים?
כנסו לסניפים.
משתמש באינטרנט את צורכי עבודה? הגיע הזמן שתכיר את אתרוג פאוור. חייג עכשיו 1-800-222-238.
אתם מוזמנים לפסח במופתה, נופש בריאות למדרים עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתה 03-964-1555 ותחזרו מפסח בריאים יותר.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם. רבקה בת 16, בשנה שעברה עוד הייתה פעילה עם חברותיה בסמינר, ופתאום, ביום אחד, היא חוותה התקף פסיכוטי, ומאז היא מאושפזת במחלקה הפסיכיאטרית. בכל יום בית חם מטפל בעשרות מקרים כאלה. זה יכול לקרות חלילה לכל אחד מילדינו. האזינו לברכתו של מרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי לתורמים.
מה יזכו אנשים שנותנים כסף לבנות בניין לכאלה שחולים בנפש?
מה יזכו שהיולים שלהם יהיו בריאים?
התקשרו כעת 1-800-392-392.
רוצים לפנק במשלוח מנות מתוק במיוחד? הפתיעו את החברים והמשפחה עם סלסלת מתוקים של יוגטה וצ'וקטה. כן, סוכריות, שוקולדים, ממתקי ג'לי ועוגות אישיות. יוגטה וצ'וקטה, משלוח מתוק, איש לרעהו.
מתאים לכם לזכות ב-10,000 שקלים? אוסם מזמינה אתכם להשתתף במבצע מזוודת הכסף של אוסם. 10,000 שקלים מדי שבוע. ובנוסף, פרס יומי בסך 500 שקלים. רוצים גם? קנו ב-39 שקלים ו-90 ממותגי אוסם שבמבצע, התקשרו לטלמסר, ואולי תזכו במזוודת הכסף. חייגו 03-941-1041. עוד גלו עם זכיתם.
כאן מושי גלמים. רוצים שקט בבית? דלתות פנים חמדיה, מבודדות רעשים פי שניים, מהדלת המתחרה פי שניים.
החשבי ראש, אני מתלבט ושובר את הראש על מתנה לאימא, לשוויגר, לך כבוד המלך ולמורדכי המלמד.
נו באמת, מה יותר פשוט מלהיכנס לאחת מחנויות רשת כלי הבית נאמן ולצאת עם מתנה שווה לכל מי שאתה חפץ בעיקרו, אה?
עד 60% הנחה על מגוון ענק של מוצרים מפורים ברשת כלי הבית נאמן. מובילים באיכות, מנצחים בחדשנות.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי יום שלישי בשבוע בשעה הזו, גם הפעם אנחנו עם פינת החוץ לסיכום החדשות העיקריות שאירעו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. איתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא מוישי כהן, ואנחנו מתחילים. הידיעה שחתמה את הפינה שלנו בשבוע שעבר דיברה על ההתקוממות המתרחשת באלג'יריה, ולמרות שהיה נראה כי אין לה סיכוי אמיתי מול הדיקטטורה הנוקשה, הנשיא האלג'יראי בוטפליקה נכנע והודיע אמש כי החליט לדחות את הבחירות לנשיאות שהיו אמורות להיערך בחודש הבא ולא להתמודד בהן כשהתקיימו. בוטפליקה החולה ששולט באלג'יריה מאז 1999 לא הבהיר מתי כן יערכו הבחירות, אבל אם הן יערכו בקרוב, פירוש הדבר שהוא פורש מהנהגת המדינה אחרי 20 שנה. כאן נשמעת הטלוויזיה בשפה הצרפתית של אלג'יר משדרת את הרגע הדרמטי עם מודעתו של בוטפליקה.
Lettre de démission, le président de la République a remercié Ahmed Ouyahia pour les efforts effectués à la tête de l'appareil exécutif. Lettre de la défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah. Lors de cette audience, Gaït Salah a présenté un rapport sur la situation sécuritaire au niveau national, notamment au niveau des frontières.
מה שגרם להתפטרות הזו לא היו ההפגנות, אלא הצטרפותם של אישים רמי דרג למחאה. כך למשל, יותר מאלף שופטים באלג'יריה הודיעו כי יסרבו לפקח על הבחירות לנשיאות אם בוטפליקה יתמודד בהן, וקבוצה גדולה של אנשי דעת הודיעה שלא תסכים לקבל מעטה הוראות מהממשלה בנוגע לדרשות שעליהם לשאת במסגדים. אם המחאה באלג'יריה תסתיים אכן מפרישתו של בוטפליקה, זאת תירשם כהתקוממות המוצלחת ביותר מאז תחילת ימי האביב הערבי לפני כ-8 שנים, אירועים שטלטלו את המזרח התיכון ואת העולם כולו. אמש, מיד לאחר הודעתו של בוטפליקה, יצאו אלג'יריים לרחובות כדי לחגוג את מה שעשוי להתברר כסוף שלטונו. החוגגים הניפו את דגל אלג'יריה וצפרו במכוניות, תוך שהם נושאים קריאות, המחאה שלנו נשא פרי, ניצחנו את תומכי הכהונה החמישי של בוטפליקה. הבה ונשמע את הדברים.
So when we arrived, we looked at the board of arrivals, we found that the plane had touched down on time. That is what they were indicating on the board. So we were comfortable just waiting. We see people coming out. We were sure our relative was going to come out. After a few minutes, we saw some news on Facebook and Twitter just flying. Ethiopia Island crashes, and when we look at the time, it was the same time he was actually to leave Ethiopia.
הקול הזה הוא קולו של אדם ממדינת קניה שבאפריקה, שמספר על התרסקות מטוס הבואינג 737 שטס מאתיופיה לקניה, התרסק ביום ראשון האחרון כמה דקות לאחר ההמראה. לפי עדותו, המתגים שבשדה התעופה הראו שהמטוס כבר נחת מהטיסה הקצרה, אך בעוד בני המשפחה ממתינים להיקיריהם שיצאו מהמטוס, הגיעה ידיעה מצערת כי המטוס התרסק שעה קלה לפני כן. רשויות התעופה של אתיופיה וכן של ארצות הברית רק החלו את החקירה אודות נסיבות התרסקותו של המטוס, שבו מצאו את מותם שני יהודים אזרחי ישראל יחד עם עוד 147 נוסעים ושמונה אנשי צוות. התרסקויות מטוסים הן דבר שקורה למרבה הצער כמה פעמים בשנה, אבל המקרה הזה נראה חריג, כיוון שמדובר במטוס חדיש שטס רק 4 חודשים. מטוס מדגם דומה של חברת בוינג התרסק לפני כשנה וחצי באינדונזיה, וכל נוסעיו נספו. שאלת השאלות כעת היא האם מדובר בקשר של הטייסים או בקשר של חברת בוינג שנמצא בעוד מטוסים של החברה. וכאילו כדי לא לקחת סיכון, הותה אתמול רשות התעופה האזרחית בסין לכל חברות התעופה במדינה להשרות את השימוש בכל מטוסי בוינג מדגם 737 עד שהחקירה תגלה האם יש דמיון בין שני האסונות והאם ניתן להמשיך לטוס בדגם הזה. בארצות הברית, דונלד טראמפ תקף בשבוע האחרון את אנשי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, כשאמר כי המפלגה הדמוקרטית הפכה לאנטישמית ואנטי-ישראלית. טראמפ הוסיף גם כי התנהגות הדמוקרטית מבישה, אמר כי הם הפכו מסתם אנטי-ישראלים לאנטי-יהודים, והוסיף כולם חושבים כמוני בנוגע לזה, ומי שאומר אחרת, משקר. את הדברים אמר טראמפ לתקשורת כמה רגעים לפני שעלה למסוק הנשיאותי, וברקע הדברים האלו שאותם נשמע מיד, ניתן לשמוע היטב את מנועי המסוק הנשיאותי המופעלים.
I thought yesterday's vote by the House was disgraceful because it's become, the Democrats have become an anti-Israel party, they become an anti-Jewish party, and I thought that vote was a disgrace, and so does everybody else. If you get an honest answer, if you get an honest answer from politicians, they thought it was a disgrace. The Democrats have become an anti-Israel party, they've become an anti-Jewish party, and that's too bad. I'm going to Alabama.
כתפו של טראמפ יצא להצבעת בית הנבחרים האמריקני מסוף השבוע, מגנה גילוי האנטישמיות. ההצבעה עצמה היא דבר מבורך אמנם, אלא שכמה גורמים במפלגה הדמוקרטית, ובכלל זה גם חברים מוסלמים, ביקשו לשבש את ההצבעה החשובה הזו, והכניסו בה גם סעיף האוסר פגיעות במוסלמים ועליונות לבנה. ההצבעה אושרה בסופו של דבר ברוב של 407 תומכים אל מול 23 מתנגדים, כאשר המתנגדים, כולם רפובליקנים, טוענים שהרחבת הנוסח הסופי כך שיכלול גילויי גזענות נוספים, הינו מהלך ציני שנועד להסיט את האש מפעילות אנטישמית בארצות הברית, שהחלה להרים את ראשה יותר ויותר בקרב חברי המפלגה הדמוקרטית. באומרם זאת מתכוונים חברי המפלגה הרפובליקנית להתבטאויות קשות של חברות קונגרס מוסלמיות שנבחרו בבחירות האמצע שהתקיימו לפני תקופה קצרה, אמירות שעוררו סערה גדולה בארצות הברית. בחירתן של אותן מוסלמיות, נזכיר, הייתה הראשונה אי פעם בהיסטוריה של ארצות הברית, בחירה שמתבררת יותר ויותר כטעות מרה. עד כאן פינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום.